ויינח הם אדוני אל הרע ויאמר למלאך רב אתה הרף ידך ומלאך אדוני היה עם גורן הערב נייבוסי ויאמר לראות את המלאך המקבע ויאמר הנה אנוכי חטאתי ולצון מעשותי הנה ידך בי ותביא. כן, אז דוד שומע את שלושת הברירות, שלוש הברירות, והוא אומר צר לי מאוד, דיינו כל אחת מהן היא לא טובה, אני בצרה גדולה, ואף על פי כן הוא מעדיף ליפול ביד השם שיודעים את גבולות הגזרה שלו כי רבים רחמיו, ויד השם בספר שמות, יד השם הויה במקנך דבר כבד מאוד. וראינו שיכול להיות שגד גם רמז לו מה השיב שולחית דבר, דיינו תבחר בדבר, והשם נותן דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד שלא ברור מתי היא. כמדומני שהגמרא בברכות מקשרת את זה לזמני התמיד, ואז השאלה אם זה זמן השחיטה או זמן ההקרבה, אבל איך שלא יהיה מידת הדין רוכחה, כי הדבר היה אמור להיות שלושה ימים, בסופו של דבר לא היה אפילו יום אחד אלא שעות ספורות, עד עת מועד, דיינו עד עת ידועה שהיא לא התפרשה, לא התבערה, ובזמן הזה נופל מן העם מדן ועד באר שבע. איפה נזכר הביטוי הזה? באיזה הקשר? מדן ועד באר שבע? לא, לא. או, שהמניין היה, נזכר הרבה פעמים, כגבולות היישוב, אבל כאן, אמרנו שהיישוב היה קצת יותר, אבל זה היה ככה, השאר זה כבר עיבורה של עיר, עיבורה של ארץ, אבל כאן, פסוק ב', שוט נע בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע, אז ככה חטא וככה עונש, 70,000 איש תוך כמה שעות, והדבר מגיע לירושלים, כן, וישלח ידו המלאך אל ירושלים לשחתה, וינחם השם אל הרעה, השם חוזר בו, והוא אומר למלאך המשחית בעם, די, רב, חזל דרשו שרב זה אבישי, שנפל ונפל ממנו רב, נפל אדם גדול, זה אבישי בן צרויה, אתה הרפה ידיך מלשחט את ירושלים. וזה קורה כשמלאך השם נמצא בגורן הארבנה. ה' הידיעה פה היא מוזרה מאוד, כי אין ה' ידיעה לפני שם פרטי, לא אומרים הראובן השמעון, לפני תואר כן, המלך, החכם וכיוצא בזה, מה שאולי אומר שארבנה זה לא שם אלא תואר, יכול להיות שזה תואר אצולה או משהו כזה. אז אמנם דוד כבש את ירושלים מידי היבוסי, אבל נשארו בהם היבוסים, ואדרבה, הוא אפילו הארבנה הזה, הוא היה שר או מלך היבוסי שבירושלים.
האם גורן זה לא סמוך לגורן?
האם גורן זה בגורן, כן, סמוך, כן. ודוד רואה את המלאך המכה בעם, לא יודע אם ראות עין, אבל בכל אופן הוא רואה, והוא מקבל על עצמו אחריות, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העוויתי, דיינו עיקמתי את הדרך הישר, כן, ואלה הצון עם ישראל מעשותי, הנה ידך בי ובבית אבי. אז שוב רואים שדוד כמו בחטא בת שבע מודה בחטא ומקבל אחריות. ארנן, איפה הוא נקרא שם? כן, הוא התחבא, נכון, נכון, הם התחבאו, הוא בניו, כנראה הם הרגישו, זה משהו מאוד מפחיד, לא נראה לי שהוא היה בדרגה, אלא הם הרגישו דבר מאוד מפחיד, אז הם התחבאו. טוב, ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו עלי הקם לאדוני מזבח בגורן ארבנה יבוסי, ויעל דוד כאשר ציווה אדוני וישקף ארבנה וירא את המלך ואת עבדיו עוברים ויצא ארבנה וישתח
שלחו למלך הבת. ויאמר הרב לה, מדוע באדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, את הגורן לבנות מזבח לאדוני, ותעצר המגפה מעלה. ויאמר הרב לה אל דוד, אדוני המלך, הטוב עיניו והמוריגים וכלי הבקר לעצים, הכל נתן הרבנה המלך. ויאמר הרבנה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. ויאמר המלך אל הרבנה, לא מעותך ממחיר ולא אעלל אדוני אלוהי. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף. ויהי בן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות, ויעתר אדוני לארץ מגפה מעל ישראל.
טוב, תוך כדי קריאה אני שם לב שצריך להגיד ערבנה, לא ערבנה, כבר זה מלעל. הטעם הוא תמיד על הרש ולא על הנון. אז גד בא אל דוד ביום, לעומת הנבואה הקודמת שגד קיבל אותה בלילה, כאן הוא בא אל דוד ביום, ומצווה אותו לעלות מעיר דוד אל גורן ערבנה היבוסי, שם נעצר המלאך שהיה אמור לשחט את יושבי ירושלים. איפה נמצאת הגורן הזו? בדברי הימים, יותר גבוהה מעיר דוד. בדברי הימים, דברי הימים א', זה כתוב שם. מאיפה אתה יודע את זה? משם, נכון?
כן.
בסדר? סוף דברי הימים א', נכון? איפה? סוף בדיוק הסוף. נכון, עוד מעט נדבר על זה. איזה פרק? כף א'?
כן.
כן, נכון. אז קודם כל אמר לנו ינון שארנן ראה את המלאך וארבעת בניו, לא של המלאך אלא של ארנן עמו, אז הם התחבאו. מה אורנן? קמץ קטן. כן, היה פעם חבר מועצת ירושלים, אולי הוא מבני בניו, אורנן יקותאלי, אורנן היבוסי. אז בכל אופן, לא, אבל הר המוריה נזכר במקום אחר. פה הוא לא נזכר, נכון? נזכר במקום אחר, בדברי שלמה. בדברי שלמה נזכר שהגורן היה בהר המוריה. איפה נוכל לראות את זה? דברי הימים ב' פרק ג'. ויחל שלמה לבנות את בית השם, את בית אדוני בירושלים, בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו. כלומר שגד החוזה אמר לדוד להקריב שם קורבן, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. אז כאן מפורש שכשדוד עולה מעיר דוד לגורן, הכוונה היא להר המוריה. ואז דוד עולה כדבר גד כאשר ציווה השם, וערבנה משקיף ורואה את המלך ועבדיו מגיעים אליו, אז הוא יוצא, לפי דברי הימים הוא יוצא ממחבואו ומשתחווה למלך אפיים על פניו ארצה. שואל ערבנה את המלך, מדוע אתה באת אליי? אם אתה רוצה ממני משהו תקרא לי ואני אבוא אליך, דרך קטן לבוא אל גדול ולא להפך. אומר לו דוד, לקנות מעימך את הגורן. גורן זה בדרך כלל משטח סלע, כי האפר מזיק לדייש ומלכלך את התבואה. משטח סלע ישר, אבן שטיה, אפשר לומר שכנראה היא שימשה כגורן ערבנה היבוסי. אנחנו יודעים שיש שם באמת סלע טבעי
שעד היום רואים אותו. ותעצר המגפה מעל העם. כבר נאמר לי שבדומה נגיד לקטורת שאהרון מקטיר ועוצר את המגפה, שגם שם זה היה איזשהו דבר, אז גם כאן נאמר לי שהקרבת הקורבן היא תעצור את המגפה. והרבנה אומר אל דוד, ייקח ויעל, כן, תעלה עולות ממה שטוב בעיניך, לא רק את מקום הגורן, קח במתנה, כמו עפרון קצת, ראה הבקר שאני דש בו את התבואה, קח אותו לעולה, המוריגים, כן, מורג חרוץ חדש בעל פיפיות, זה מורג, זה משטח עץ שיש בתחתיתו גומות שבהם מכניסים אבני צור קטנות, והן שוברות את הקליפה של גרגירי התבואה, מושבים עליהם כמה ילדים שלא הולכים לבית ספר בעונה הזו, כמו שראינו ברצועת עזה ועוד, יושבים על המורג הזה, והוא רתום לשור או חמור או שניהם ביחד, וכל היום עושים סיבובים כדי לשבור את התבואה. אז המורג שהוא מעץ... מה?
אבן.
מה זה אבן?
לא שזה
שלו. אני ראיתי מושבים על זה ילדים. מושבים על זה ילדים, נותנים קצת משקל, כן? אז המוריגים... המורג, אוכלי הבקר, דהיינו העול והמלמד, שהם גם עשויים מעץ, הם יהיו לעצי עולה. הכל נתן הרבנה המלך, דהיינו מלך היבוסי, למלך דוד, ואומר הרבנה אל המלך, השם אלוהיך ירצך, דהיינו יקבל ברצון את קורבנך. זה אולי מאוד מזכיר לנו את ברכת רצה השם אלוהינו, כלומר, במקום שבו בעצם עכשיו נבחר מקום המקדש, עכשיו התגלה, אז כבר יש פה תפילה שהקורבן יתקבל ברצון. אומר דוד לארבנה, לא, אני לא רוצה במתנה, כן, הוא אמר לו, קח, ייקח ויעל, כי כנו אקנה מאותך, מאיתך במחיר, לפי המחיר בשוק, ולא אעלה להשם אלוהי עולות חינם. ודוד קונה את הגורן ואת הבקר, אבל לא את העצים שכנראה נכללו במחיר, כי זה באמת מובלע במחיר, בכסף שקלים 50. והעיר כאן דביר שבדברי הימים כתוב שכמה הוא שילם? 600 שקלים. נכון, אז חזל ישבו את הסתירה הזו, איך? נכון, קודם כל אצלנו כתוב שקלי כסף ושם כתוב שקלי זהב, נכון? אז לזה אין לי תירוץ, אבל חזל אומרים שדוד היה לו חשוב שכל עם ישראל, כל שבטי ישראל, השתתפו בקניין המקום. אז 50 שקלים דוד נתן במקום כמייצג את שבט יהודה. הוא אמר לו, בוא, תשלום ראשון מתוך 12 תשלומים, תפרוס לי את זה ל-12 תשלומים שווים, תשלום ראשון 50 שקלים. ואחר כך הוא גבה מכל שבטי ישראל, מעוד 11 שבטים, את ה-550 שקלים האחרים. וחזל אומרים שאת מקום המזבח קנה דוד ב-50 שקלים, ואחר כך הוא אמר לארבנה שהוא רוצה את כל המתחם כדי להקים עליו מקדש, וזה עלה, וכך הוא השלים לו ל-600 שקלים. מה?
שקלי זהב?
כן.
משקל שזה משקל, יכול להיות שזה על פי
כן, אבל אצלנו כתוב בכסף שקלים 50. אולי, יכול להיות. על כל פנים, בדברי הימים כ"ב, ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים וזה מזבח לעולה לישראל. אז דוד בעצם מבחין בין המזבח לבין הבית, שזה בעצם יכול להיות ההבדל בין 50 שקלים מקום המזבח לבין 600, שזה כל המתחם. איך? כן. את הבקר ב-50? ויקן דוד את הגורן, כן, אבל לפי הטעמים, אבל זה יהיה שלא לפי הטעמים, נכון? ואת הבקר בכסף שקלים 50, אבל לפי את הגורן ואת הבקר, כך לפי הטעמים. טוב, דוד בונה שם מזבח ומעלה עולות ושלמים, ואז השם נעצר לארץ והמגפה נעצרת מעל ישראל. במה פתח ספר שמואל? במה נפתח הספר? באלקנה. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה לזבוח להשם בשילו. כלומר, הספר מתחיל בעלייה לרגל, עוד לא לירושלים, כי עוד לא נבחרה רק בסופו, אבל הספר פותח בעלייה לרגל ומסתיים בעבודת השם במקום המקדש, במקומו הקבוע. אמנם התורה כבר אמרה, כאילו הרמב״ם כותב בתחילת הלכות בית הבחירה שהאדם הראשון נברא ממקום כפרתו, ממקום המזבח, ושם הוא הקריב קורבן כשנסלח לו חטאו, ושם נוח הקריב כשהוא יצא מן התיבה, ומסור אותי ביד הכל, ששם הייתה עקדת יצחק, וזה מפורש בכתובים. בהר המוריה, הרמב״ם מביא את הפסוק הזה בדברי הימים, שגורן הרבנה היא בהר המוריה, וגם אברהם היה בהר המוריה וכו', אבל אף על פי כן לא היה ידוע המקום הזה. דיברנו על זה כבר פעם, שהרמב״ם כותב במורה הנבוכים שלא רצו שהגויים, אחרת הגויים היו עושים שם מסגד, ככה הם עושים כל זה הגורן, אז נדלן, קנה ממנו את המקום וזהו. וגם כדי ששבטי ישראל לא התקוטטו על המקום, רק אחרי שנשלמה ההתנחלות וכל שבט ישב במקומו, אז התגלה המקום שבו בחר השם. כידוע, יש בראשית רבה שאומר ששלושה מקומות אין אומות העולם יכולים לטעון כנגדנו שהם גזולים בידינו. זה לפי הסדר הכרונולוגי, מערת המכפלה היא הראשונה, אחר כך מקום קבורת יוסף בשכם, ולאחר מכן הר המוריה. אז על אוניברסיטת תל אביב אפשר להתווכח, לא שהיא לא שלנו, היא שלנו, אבל אפשר להתווכח, כי זה לא כתוב מפורש, זה ארץ פלישתים, זה שייח' מונס, יכול להיות שצריך להחזיר את זה. אבל על שלושת המקומות הללו, דיינו על כל גב ההר, על כל גב ההר אי אפשר להתווכח. לא הכוונה שהגויים יודו בזה, הכוונה שאנחנו צריכים להיות בטוחים שאין על זה ויכוח, ואז יהיה בסדר. טוב, הכל פנים באמת ספר שמואל שזכינו לסיימו, כמו שהגדרנו אותו כמה פעמים, הוא ספר המלוכה וגם המקדש, או החתירה למקדש במידה רבה. כן, 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 מושל של היבוסים מטעמו, כמובן שהוא היה כפוף לדוד, כמו שרואים שהוא אומר למה באת אליי, אני אבוא אליך ובבקשה קח לך בחינם. הוא היה כפוף לדוד, אבל דוד השאיר להם איזה מעין אוטונומיה כזו או משהו כזה לבני יבוס. טוב, נגיד כמה מילים על ספר מלכים. קודם כל, זה הספר הכי גדול מכל ספרי הנביאים, וגם הכי הרבה הפטריות במהלך השנה לקוחות מהספר הזה. אני חשבתי שלישעיהו הכי הרבה הפטריות, אבל טעיתי, ממלכים יש יותר. מה גבולות הגזרה של ספר מלכים? הוא חופף לאיזו תקופה בגדול? תקופת בית ראשון, נכון, זו התשובה הנכונה. דיינו, בתחילתו בונה שלמה את הבית הראשון, ועד לחורבן הבית בימי צדקיהו, כן, נביאים ראשונים באופן עקרוני, זה מכניסת עם ישראל לארץ, מיהושע ועד סוף מלכים, שזה גלות ישראל לבבל. אז נביאים ראשונים בגדול זה מהכניסה לארץ ועד היציאה הראשונה ממנה. ומתוך זה ספר מלכים חופף את תקופת הבית הראשון, דיינו קצת יותר מ-400 שנה, כאשר ספר מלכים די מהר אחרי התחלתו הוא מתפצל לשניים. דיינו, הוא מתאר לנו מה קורה ביהודה ומה קורה בשומרון עם התפצלות הממלכה, כאשר ממלכת שומרון היא מתוך ה-400 רק כ-250 שנה. הרי ב-50 שנה הראשונות, זה פחות או יותר מלכות שלמה, אז הממלכה מאוחדת, ויותר מ-100 שנים לפני החורבן כבר נחרבת שומרון ועשרת השבטים גולים, כך ש-400 שנה זה ביהודה, קצת יותר מ-400, זה זה הטווח הזמנים של ספר מלכים, אבל בתוכם ממלכת שומרון זה משהו כמו 250 שנה. לפי חזל בבבא בתרא וגם לפי המסורה, ספר מלכים הוא ספר אחד, כמו שגם ספר שמואל הוא ספר אחד. משום מה התרגום היווני של התורה, מה שנקרא התרגום השבעים, שיכול להיות שהוא ביסודו, אמנם כתוב שהשבעים זקנים תרגמו לתלמי את התורה, לא כתוב את הנביאים והכתובים, אבל יכול להיות שביסודו הוא קשור איכשהו לזה. אז משום מה התרגום היווני של התורה, שהוא תרגום קדום מאוד, מה? כן, לא, לא, אין את התורה, לא יודע אם תרגמו אותו לעברית, אולי כן, אבל זה לא משמעותי. מה? יכול להיות, אבל זה לא, ודאי שהכנסייה משתמשת בו, כאילו הם לא לומדים תנ"ך בעברית. אז יש להם את זה, התרגום השבעים ליוונית, ויש אחר כך את הוולגטה, שזה תרגום ללטינית. אז משום מה, התרגום היווני לקח את שמואל ומלכים, ועשה אותם לספר אחד, וקרא לו ספר, איך הוא קרא לו? ספר ממשלות מלכים. ככה הוא קרא לו, דיינו, גם את שאול ודוד, כאילו את שמואל, במלכים הוא סיפח לספר אחד, כנראה שזה היה גדול מדי, הוא חלק את זה לארבעה ספרים. ואז כך קיבלנו את שמואל א', שמואל ב', מלכים א', מלכים ב'. מי שיראה את איפה התפר בין מלכים א' ומלכים ב', זה תמוע מאוד שם, זה באמצע ימי אחאב או משהו כזה. כלומר, שמואל א', שמואל ב', זה עוד פחות או יותר חופף למות שאול. אפשר להבין שמי שרוצה לעשות הפסקה, לצאת להפסקה, יצא שם להפסקה, אבל במלכים זה תמוע מאוד, ומבחינתנו, כלומר, ודאי שזה ספר אחד, שמואל לחוד ומלכים לחוד, וכל אחד מהם הוא ספר אחד ולא שניים, גם בדברי הימים עשו כך. עכשיו, בגדול אפשר לחלק את ספר מלכים, כמו כל דבר בצבא, לשלושה חלקים. דיינו, החלק הראשון, שהוא כ-50 שנה, זה מלכות שלמה ובניין המקדש. החלק השני, שהוא הארוך גם בספר וגם בהיסטוריה, הוא 250 שנה בערך, או 200 שנה של מרחבעם וירובעם, התפלגות הממלכה ועד לגלות שומרון, ובסוף עוד קצת יותר מ-100 שנה, שזה מגלות שומרון ועד חורבן הבית הראשון, שבעצם בחלק השלישי מתארים לנו, בקיצור, בחלק הראשון הממלכה מאוחדת, הוא הקצר, בחלק השלישי הממלכה לא מאוחדת, אבל ממלכת שומרון נמחקת מהמפה, ומדברים רק על מלכי יהודה האחרונים, ובאמצע יש שתי ממלכות שגם רבות ביניהם ומשמשות אלו זו בצד זו. מי כתב את הספר? ירמיהו. כך אומרת הברייתא בבבא בתרא, תחילת בבבא בתרא דף י' ט"ו, מובאת ברייתא שמדברת מי כתב כל ספר מספרי התנ"ך. אז ירמיהו כתב ספרו, דיינו ירמיה, ומלכים וקינות, שזה איכה. יש באמת לא מעט מקבילות בין מלכים לירמיה, ביניהם דמיון יותר מאשר בין ספרים אחרים במקרא, ובייחוד הפרקים האחרונים שמתארים את החורבן במלכים וירמיה, הם כתובים כמעט מילה במילה באותה לשון, כלומר מה שמאוד מחזק את מסורת חז"ל, ש ירמיה כתב את ספר מלכים. אולי נגיד, נכון, כן, בוודאי. ספר מלכים, כן, בכלל נביאים ראשונים הם לכאורה היסטוריה. אני אומר לכאורה כי זה לא תפקידו של התנ"ך. תפקידו של התנ"ך זה ללמד אותנו אמונה ומוסר והתנהלות נכונה בחיים, מתוך ה, כן, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, מתוך ההסתכלות בהיסטוריה. אז לכן בספר מלכים, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים, כמעט בסוף דברי כל ימי מלך, אז הכתוב אומר, ביתר דברי, לא יודע מה, עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה או למלכי ישראל. כלומר, אתה רואה שכותב הספר היו לפניו כרונולוגיות, דהיינו תאריכים ומספרים וכו' וכו', שהיו כותבים לעצמם מלכי יהודה וישראל, כן, סופר המלך או מזכיר המלך, חלק מהתפקיד שלו זה לכתוב פרוטוקול מה קרה אצל המלך, את דברי ימיו של המלך. אז רואים בפירוש שכשירמיהו כתב את הספר היו לפניו עוד הרבה ספרים אחרים של מלכי יהודה ומלכי ישראל, אבל זה לא מעניין אותנו נדאג מי היו השרים שלו ומה קרה בזמנו, כי זה לא ספר היסטוריה. אז כל דבר שהוא לא בעל ערך מוסרי או אמוני, אז הוא מפנה אותך. אם אתה רוצה להרחיב על התקופה מבחינה היסטורית, עיין בספר דברי הימים של מלכי יהודה או מלכי ישראל. לכן בהחלט היה לפני ירמיהו כתובים אחרים שעליהם הוא התבסס כשהוא כותב בעצם 400 שנה אחורה. אולי נעיר עוד הערה, שנכון שהתנך הוא לא ספר היסטוריה, אבל כמו שכל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, אז עם ישראל זכה גם להיסטוריה רציפה, עקבית, בהירה, נתמכת על ידי כל הממצאים הארכיאולוגיים וכו', בזכות העיסוק האמוני והמוסרי של התנך. וזה אומרים חוקרים גם לא יהודים, כבר אין שום עם מהעת העתיקה, לא הבבלים, לא המצרים, אפילו לא היוונים והרומים, שיש להם ספרי היסטוריה רציפים בהירים. ההיסטוריונים מנסים לשחזר את ההיסטוריה מתוך כל מיני מצבות, עם, כמו משה מלך מואב שמתפאר, אני כל כך עשיתי, מתוך כל מיני רשימות כאלה ואחרות, אבל זה לא היסטוריה רציפה. היא כתובה ככה, טק טק טק, פה ושם, ככה, אין איזה, כמו כאן, ספר, כן, מכניסת עם ישראל לארץ, ועד צאתו, יש לך יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, אחר כך יש עזרא, נחמיה, דברי הימים, בעצם מדברים על תחילת ימי הבית הראשון. כל העת העתיקה בעצם אצלנו היא כתובה באופן מאוד מאוד בהיר, איש אחרי איש, כל הדעת, כאילו גם את הרציפות. זה לא שאתה במצרים למשל, מי שקצת מכיר איזה בלגן יש במצרים על השושלות של הפרעונים, מי היה לפני מי היה אחרי מי, כי יש לך רשימה פה, רשימה שם, עכשיו לך תנסה להרכיב את הפאזל. אותו דבר אפילו מלכי פרס, תקופה הרבה יותר מאוחרת, תחילת ימי הבית השני, תוהו ובוהו עד היום במחקר, בכלל לא ברור כמה הרתחה שסתה היו וכמה זה וזה. לעומת זאת בישראל כרונולוגית יש לנו את סדר עולם רבה, שזה ברייטה שעוסקת בסדר עולם, דהיינו בהיסטוריה. ההיסטוריה היא ממש סגורה הרמטית והיא גם מגובה על ידי הממצאים. מה? בזמנם, וגם מפאר את עצמו ומעלים כל מיני, כן, סנחריב למשל מספר שהוא עלה לירושלים, הוא לא מספר מה קרה בסוף. כאילו יש כתובת סנחריב, אז הוא לא הספיק לכתוב איך נגמר המצור על ירושלים, כן, וכולי. ובאמת גם זה החוקרים הגויים כותבים, שלשום עם אין היסטוריה של העת העתיקה שהיא ממש כמו היסטוריה מודרנית, כי היסטוריה זה מדע מודרני, אבל בישראל זה מדע עתיק יומין. והחוקרים גם כותבים שבשום עם באמת ההיסטוריון במרכאות לא נמנע מלבקר ואפילו בחריפות את החולשות ואת החטאים, כי תמיד ההיסטוריה היא באה רק ליפות ולהלל ולהתחנף למלך, ואף אחד לא ידבר איתו על חטא דוד ובת שבע או על חטא אם זה אחאב עבודה זרה או משהו כזה. ואילו באמת בתנך שתפקידו הוא לא היסטורי, אבל בכל אופן בדרך אגב אנחנו מקבלים פרספקטיבה היסטורית מאוד מאוד ברורה לתולדות ימי ישראל.
זה גם מה היחיד שזכה לפתור את ההיסטוריה של עצמו,
ולא שמצאו את זה בכל מיני חפירות ארכיאולוגיות וכולי. נכון, נכון. איך? אתה אומר לומדים על הבבלים, אבל הם כבר לא קיימים כעם. נכון, זה גם נכון, לומדים עליהם מתוך כל במוזיאונים וכולי, וכן כל העמים העתיקים. נכון. טוב, אז נתחיל מחר לעזרת השם. נשתדל להתארגן על ופלים.